ראינו פעם שעברה את המורה לברוכים. הוא יותר נתן לנו את העיקרון, תודה רבה. העיקרון הכולל, איך אחרי שאנחנו מבינים את המערכת הפנימית, מה עכשיו נדרש מאיתנו בעצם? אמר לנו הרמב״ם, יש פה איזה מעיין חיים כזה שתלוי כמה אנחנו נתאמץ עליו, כמה אנחנו נעבה את הקשר הזה או נדקק אותו. אם אנחנו נמלמל את התפילה או נעשה את המעשה המצוות כאדם שחופר גומה, נכון? זוכר את הביטוי הזה, אז כאילו, אז אנחנו לא נחיה את העולם הרוחני שלנו. אנחנו נבין שיש פה איזה מערכת חיה שאנחנו צריכים לעמול ולאהוב אותה וכל הזמן לבדוק איך אנחנו מחיים אותה וכן, גורמים לה להיות חיה בתוכנו. אז אנחנו נלך ונעיר את אור הנשמה על ידי העולם הרוחני, בנפש, במעשים. זה כעיקרון כולל. זה הרמב״ם שם נתן לנו את העיקרון הכולל. ועכשיו ננסה לראות יותר ספציפית איך עבודת השם שלנו על מרכיביה השונים היא מוציאה אל הפועל את המערכת הרוחנית הזאת שלמדנו. עבודה רוחנית, אנחנו נראה אותה בארבעה סוגי עבודות שאנחנו מורגלים אליהן בעבודת השם: לימוד התורה, התפילה, עבודת המידות והמצוות. שבעצם ארבעת החלקים הללו של עבודת השם הם המנגנון שמוציא אל הפועל את המערכת הרוחנית הזאת של הנרם, של הנשמה, רוח ונפש. וממילא, מה התפקיד של כל אחד מהחלקים האלה בעבודת השם? מה אם אחד חסר, כן, אם חלק אחד חסר, איך הם משתלבים ביחד בלהניע את אותה מערכת רוחנית שאותה למד. בסדר? זה כאילו השלב. בסדר. אז אנחנו בעיקר נעשה את זה היום דרך שני פסקאות שישלימו לנו אחת השנייה, אחת מתוך ההקדמה לעולת ראייה, והשני מתוך עולת ראייה לגבי ציצית, שניהם מתוך עולת ראייה, אבל איך אנחנו מוצאים לפועל, כן, את המערכת הרוחנית על ידי עבודת השם. בסדר, דפים יש לכולם? בסדר? עוד. אז בואו נראה. יש לפני עולת ראייה יש פסקאות מקדימות שעוסקות בהבנה של מהי תפילה, איך התפילה בכלל פועלת, לפני שהרב מתחיל את הביאור של התפילה עצמה. ובואו נראה שעכשיו שאנחנו קוראים את הפסקה, אז גם המושגים שלה, שפגשנו, איך אנחנו רואים אותם בפנים. התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. נמצא שמתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של התפילה הכמוסה של הנשמה. נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקים. אז בואו נראה, כן, פסקה שבמבט ראשון נראית ככה קצת עלומה, אבל אנחנו לאט נפרק אותה ונראה כמה, איך כל המושגים שלמדנו נמצאים בה. ועכשיו כבר אנחנו מדברים על איך להוציא לפועל את המערכת, אחרי שאת המערכת כבר למדנו את המושגים הבסיסיים של נשמה, כל המושגים נמצאים פה, נכון? שמתם לב, נשמה, רוח, נפש, גבייה, שזה הגוף, סביבה, עולם, כן, מה שקראנו, איך מוצאים לפועל את העולם הפנימי, והולכים וחושפים אותו כלפי חוץ. אבל עכשיו נראה גם מה התפקיד של התורה והתפילה בתוך זה. אז הרב מחדש פה קודם כל מושג שהוא מרבה להשתמש בו, התפילה המתמדת של הנשמה. המושג הזה אומר שבעצם הנשמה שלנו היא כבר מלאה ברצונות, יש לה תפילה, יש לה רצונות של עצמה. רצונות מאוד עילאיים, מאוד גדולים, מאוד מלאים ברוממות ובטוב. הנשמה שלנו מלאה בחפצים עמוקים מאוד, בטוב מאוד גדול שרוצה לצאת אל הפועל. אנחנו לא מתחילים מכלום. כלפי חוץ אנחנו, כל אחד יש לו את הרצונות והתודעות שלו, אבל מבפנים אנחנו כבר מלאים. מלאים באור מאוד מאוד גדול וברצונות מאוד גדולים ובהשתוקקות גדולה לטוב, וכל הרצונות האדירים, האידיאליים, שהנשמה מלאה בהם. התפילה המתמדת של הנשמה. עוד לפני שפתחתי סידור, הנשמה שלי מתפללת. הנשמה שלי מלאה ברצונות, מלאה בכמיהות, מלאה ברצונות אדירים ובשאיפות גדולות מאוד. אבל, ישר אנחנו רואים, אומר הרב, מתאמצת היא תמיד לצאת מן העלם אל הגילוי. ואנחנו דיברנו הרבה מאוד על העלם הזה של הנשמה, נכון? שהיא נסתרת, נכון? ראינו את זה כל כך הרבה, שהנשמה ברובה נסתרת, נעלמת. מה הכוונה נעלמת? נמצאת בנו, אבל אנחנו צריכים להוציא אותה אל הפועל. אם לא נוציא אותה אל הפועל, היא תישאר שם חבויה, ואנחנו לא נקבל שום אור, שום תודעה, ושום חיים ממנה. אז אם נמצאת שם, רוצה להתגלות, מלאה בחפצים, ברצונות, בהשתוקקות, לצאת אל הפועל, אותה בת מלך שדיברנו עליה במדרש ההוא הראשון, אבל היא מתאמצת לצאת מן ההלם אל הגילוי. וכאן היא נדרשת לעזרה שלנו. איך אנחנו עוזרים לה? על ידי עבודת השם, עוד מעט תראה. אבל אם אנחנו לא נעזור לה, היא תישאר נעלמת. וישאר לו אדם שמבפנים רצונות נשמתיים עמוקים, כלפי חוץ הוא מנותק מזה לגמרי. מנותק מזה לגמרי, ויכול לפתח חיים שלמים שעוסקים רק בעולמות החול ובמאוויים הפרטיים, והולך ומתנתק מתפילתה של הנשמה. אז אנחנו עכשיו, רגע, יש בנו כבר, כמו שאמרנו, אוצר כזה גדול, מלא בתשוקות, מלא ברצונות טובים, ושואף להתגלות, ושואף להתגלות. אבל עכשיו הוא דרוש, דרוש לנו. כן, זה המגע הזה בין הסגולה לבחירה, בין מה שקדוש ברוך הוא כבר הטביע בתוכנו, לבין הברז הזה שאנחנו צריכים לתת לנשמה, שתצא אל הפועל, כן, שתתגלה. מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההלם אל הגילוי. להתפשט. מה יקרה, איך היא יוצאת אל הפועל? להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. אתם רואות את התהליך שעליו דיברנו, קראנו לתהליך הזה מבפנים החוצה, הנשמה רוצה להתגלות. איך היא מתגלה? נשמה מתגלה על ידי עולם רוחני שיוצא אל הפועל אחר כך בנפש ובאישיות ובמידות ובתכונות, ולאחר מכן בגבייה, בגוף, במעשים וביצרים ובכוחות החיים המעשיים. ככה הנשמה יוצאת אל הפועל. וזה כבר תלוי בנו. היא רוצה, זה מה שהיא, היא רוצה קודם כל, זאת אומרת, איפה תחנות הגילוי הראשונות של הנשמה? ושוב, זה במאמץ, מתאמצת היא. וזה יכול להתגלות, זה יכול לא להתגלות, אבל איך היא יכולה להתגלות? כמו שהרמב״ם אמר לנו, המורה לברוכים, את זה אנחנו צריכים לעשות, את זה אנחנו צריכים לבסס את עינו, ללכת בכיוון הזה, להבין איזה אוצר יש בתוכנו ולהתמסר אל הגילוי הזה של הנשמה. איך מגלים את הנשמה? על ידי הרוח, עולם רוחני, ומכך על ידי הנפש, על ידי המידות והתכונות, ואחר כך על ידי המעשים והגוף והגבייה. אבל זה יותר מזה. משם, מתחנות הגילוי הללו, מתחנות הגילוי הללו, היא אחר כך רוצה להתגלות עוד יותר. ומשתוקקת גם לגלות את מהותה בכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. בסדר? אולי זה גם בהדרגתיות מה שהרב כותב פה. קודם כל על הסביבה הקרובה, ואחר מכן, כן, על העולם והחיים. כשאדם מוציא לפועל את נשמתו על ידי העולם הרוחני שלו, בתוך אישיותו הגלויה בנפש ומשם במעשים, ממילא עכשיו הוא הופך להיות מאיר את סביבתו, מאיר את העולם. כן? הופך להיות גילוי בעולם, גילוי אור השם בעולם. בין אם זה על ידי השפעה של הסובבים אותו, בין אם זה על ידי השפעה סגולית, כי יש פה עכשיו אדם שחי את אור השם בתוך המציאות הממשית. איך? כי הוא עשה עבודה. הוא זיהה את נשמתו והוא יצא למאמץ להוציא אל הפועל את אותה הערה נשמתית בעולם הרוחני, בעולם הנפשי. והרצונות האלה נמצאים פה בנשמה, אבל אני צריך עכשיו לגלות אותם, להוציא אותם אל הפועל. בסדר? וזה ממש כאילו ממש חזרה כאילו על כל התהליך שעליו דיברנו. איך עושים את זה? אומר הרב, ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. למה צריך תורה וחוכמה? איך אני אבין מה הנשמה שלי רוצה? נכון? אני בעצם מבין שיש בתוכי רצונות כמוסים, עמוקים, של טוב, של גודל, של אמת, של יום. אבל אני לא יודע איך. אני לא מכיר את העולמות האלה. הם הרבה יותר גדולים מהעולמות הגלויים של העולם החיצוני משדר על הרצונות אחרים לגמרי. איך אני אלמד מה אני רוצה בפנימיותי? אני צריך חשבון של תורה וחוכמה. אני מתחיל ללמוד, אני לומד על, על, על מגמת התיקון שיש בעולם, על ירושלים, על בית המקדש, על, על, על מגמת הטוב, על, על, על היכולת של כל אחד ואחד לחזור בתשובה ולגלות את אור נשמתו, על, 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 על הרצון שהעולם יהיה מלא בטוב, גם גשמי וגם רוחני, והכל יתרפא, והכל... ואז עכשיו אני מתחיל להבין מה אני רוצה, מה אני רוצה באיזה רובד, ברובד הנשמתי, ברובד העמוק. ואז לאט לאט אני יכול גם להתפלל את זה. אני יכול לאט לאט גם להתפלל את זה, והתפילה שתבוא היא כבר ביטוי ברצון הגלוי את הרצון הפנימי. זה נקרא, זה עבודת התפילה, שבאה בעקבות עבודת התורה. מה עשתה לי התורה ומה עשתה לי התפילה? התורה לימדה אותי מה קיים בי בנשמתי. לאיזה רצונות אנחנו שייכים, לאיזה מגמה אנחנו שייכים. התורה לא המציאה את זה, היא מבררת, זה כבר קיים, זה כבר חי וקיים בתוכנו. כי בתוכנו יש, אנחנו מלאים בשאיפות הטוב, ברצונות הכי, הכי עליונים והכי, והכי נשמתים, הכי גדולים, אבל אנחנו לא יודעים את נשמתנו. איך נדע את נשמתנו? צריך לברר את זה. צריך לברר לאיזה מגמה עם ישראל שייך, לאיזה אמת, לאיזה תוכנית אלוקית, לאיזה תפיסת עולם. אבל אנחנו לא לומדים את זה רק כפילוסופיה, אנחנו לומדים את זה כדי שנפגוש את זה בסוף, בעומק נשמתנו, ונוכל לתרגם את הנשמה לרצון הגלוי שלה. זאת אומרת, התורה תלמד אותנו מי אנחנו, והתפילה תאפשר לנו לחיות את זה, להרגיש את זה, לילד בתוכנו רצונות שהם עומק הרצון שלנו, הם הרצון הנשמתי שלנו, ועכשיו אני גם יודע לחיות אותו, להרגיש אותו ממש. הצלחתי להתפלל על ירושלים. אם הצלחתי להתפלל על ירושלים, זה אומר שמשהו בירושלמיות שבתוכי, שהוא נשמתי מלאה בגעגועים בירושלים. אני לא הייתי לומד מה זה ירושלים, לא הייתי גם יודע להפוך את ירושלים להיות הרצון הגלוי שלי, הרצון הממשי שלי, היכולת שלי לחלום באמת ולרתום את עצמי, ואחר כך גם במעשים ובמידות ובמחשבות, אני הופך להיות ירושלמי. ירושלמי זה בן אדם אחר לגמרי. זה בן אדם שמניעים אותו שאיפות כלליות וטובת האומה ושאיפות המלכות של מלכות בית דוד, ושאיפות של של מרכז אומה שירומם את כל עם ישראל ויתקן את כל עם ישראל. אבל איך אני יכול לדעת את כל זה? אני צריך ללמוד את זה. ללמוד מה זה ירושלים? מה זה ירושלים כלב ליבה של כל המגמה של עם ישראל. אבל כשאני לומד על ירושלים, אני לאט לאט ארגיש את ירושלים בתוכי. כי היא נמצאת בתוכי. היא הייתה בתוכי גם לפני כן. רק לא הכרתי אותה, לא הכרתי אותה כהמיית חיים כזאת. שפתאום אני לומד עליה, אני גם עושה אותה בתוכי. התורה מלמדת אותי להבין מה ירושלים. התפילה תלמד אותי לקלוט ולהוציא את זה לפועל ממש בעומר החיים הפנימי שלי. ואז מה קרה בעצם? הנה הנפש הפכה להיות רוצה את מה שהנשמה רוצה. ולאט לאט מתמזגות. הנשמה והנפש מתמזגות. עולם הרצון הנפשי הופך להיות עולם מאוד מאוד רחב. הוא מתמלא ברצונות אידיאליים, רצונות של טוב, רצונות של 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 הרבה שאיפות טובות, מלאה בשאיפות טובות לכלל ולפרט. מאיפה זה הגיע? זה היה בנשמתי כל הזמן. אבל זה התעלה קודם כל על ידי התורה להבין את המושגים בגדלותם. אבל כיוון שזה מושגים שנשמעים בנשמתי, אז לאט לאט אני לומד גם להתפלל אותם ולהפוך אותם להיות ממש עצם העצמיים. הוא מגלה שלאט לאט הנשמה הזאת היא לאט לאט פחות נעלמת, היא חיה בי. היא חיה בי, אני נעשה יותר קרוב אל עבודת התפילה. זה מאוד מאוד קשור לסוגיה של התפילה בתור הבנה. כן, אחת השאלות הגדולות, נכון, שאני תמיד נשאלו בתפילה, למה אנחנו לא מתפללים מה שאנחנו רוצים? נכון, אני אקום בבוקר, מה אני רוצה היום? אני רוצה להצליח במבחן, יש לי איזה מבחן גדול. אני רוצה שהמוסכניק יגיד לי שאין שום בעיה ברכב ושהכל איזה. אני רוצה להסתדר עם איזה חבר שרבתי איתו. זה דברים שכרגע בוערים לי, נכון? אז תן לי להתפלל מה שאני רוצה. אז אני יכול להתכוון לזה הרבה יותר מאשר ירושלים עירה ורחמים תשוב. נכון? כי אם המוסכניק יגיד לי, שמתי את האוטו היום במוסך, אם הוא יגיד לי שזה עולה 1,000 שקל, יגיד לי עולה 100 שקל, זה מתחילתי שמיים וארץ. אז זה אני יכול להמשיך להתפלל על זה. אני ממש מרגיש את הנפקמינה של הדבר. אתה אומר לי, תתפלל לירושלים? זה עבוד רחוק. נכון? תפילה צריכה להיות משהו מהלב. משהו מהלב זה מה שאני מרגיש כרגע. מה התשובה? מה שאני מרגיש כרגע זה איזה רצון? רצון של הנפש. הרצון של הנפש הוא הרצון של המדרגה הגלויה שלי כרגע. להתפלל שהאוטו יעבור את המוסך בשלום, לא מרומם אותי למדרגה חדשה של מפגש עם עצמי. אני נפגש עם עצמי בדיוק באותה מדרגה שהייתי לפני התפילה. אני פשוט מביע את זה. אני רוצה שהאוטו שלי יעבור בשלום את המוסך. אפשר גם להתפלל על זה, אבל זה לא תפילה שמרוממת אותי למדרגה חדשה. כשאני מתפלל לירושלים, אני נפגש עם עצמי במדרגה חדשה. עכשיו, מצד אחד זה אני. למה זה אני? כי זה ירושלים נמצאת בתוך הנשמה שלי. כשאני אלמד על ירושלים, אני יותר יבין איזה גודל אידיאלי זה, אבל אני גם יבין שהגודל האידיאלי הזה, יש לי שייכות טבעית אליו. והשייכות הטבעית הזאת לאט לאט מתבצבצת מתוכי. וכשאני מסוגל כל פעם, לכן זה נקרא עבודת תפילה, אני מרומם את הרצון שלי למדרגה חדשה. לרצות משהו שלפני כן פחות רציתי בו. ועכשיו אני מסוגל יותר לרצות אותו. אני יותר לפנות לו מקום בנפש, לדבר שהנשמה מלאה בו, אבל הנפש מתרחבת אליו. מתרחבת, מתרחבת, מתרחבת. ולאט לאט הנפש הופכת להיות הרבה יותר נשמתית. הרבה יותר מלאה בטוב. מלאה ברצונות, אידיאליים ובטוב, שהולך וממלא אותה, הולך וממלא אותה, מתפילה לתפילה, מלימוד ללימוד. הלימוד פותח אותי לתובנות חדשות. התפילה פותחת אותי לחיות את התובנות האלה, ולגדול ולגלות עוד מהנשמה בתוך הנפש. כשאני רוצה את מה שהנשמה שלי רוצה, אני גדלתי למקום חדש. חדש ישן. למה זה חדש ישן? כי זה אני. אבל זה אני באופן פנימי, באופן חבוי. באופן שלא הייתי יכול לא לגלות את ירושלים בתוכי בכלל. להיות אדם יהודי שלא חי את ירושלים, יש דברים כאלה. יהודי שלא חי את ירושלים, זה לא אותו יהודי. וגם היהודי הזה שלא חי את ירושלים, את מה הוא חי? הוא חי את הרצונות של המוסך ושל המונדיאל ושל גם הרצונות הפשוטים והטובים, אבל רצונות מאוד מצומצמים לעומת, אתה לא חי את ירושלים. אבל אתה יהודי, ירושלים נמצא בנשמתך פי אלף יותר מכל הרצונות. אבל לא נפתחת לירושלים שבנשמה. הנפש מנותקת בנשמה. הנפש רוצה את המוסך, הנשמה רוצה את ירושלים, ולא קרב זה זה. יהודי, תלמד על ירושלים. תלמד כמה ירושלים היא משמעותית לחייך, איך היא מרימה את כל החיים למדרגה אחרת. אבל אתה לא לומד על משהו חיצוני. אתה תגלה מהר מאוד שירושלים מתחילה להפוך אותך לבן אדם אחר שרוצה רצונות אחרים. שהתפילה שלו היא אחרת, שהחלומות שלו הם אחרים. שצורת החיים שלו היא אחרת. שממילא הוא גם שוקל שיקולים אחרים ומחליט לחיות ותופס לעצמו כל מיני אתגרים בחיים. על פי הירושלמיות הזאת. מאיפה היא הגיעה? איך היא גורמת לאנשים פתאום, היא נמצאת שם כל הזמן, בנשמה היא נמצאת כל הזמן. אבל היא צריכה חשבונו של עולם. חשבונו של עולם עוזר לנו להבין כמה גדולה נשמתנו. מה תמון שם, איזה רצונות גדולים ועמוקים ועצומים ואידיאליים. ואם לא הייתה לנו את היכולת לממש את זה בתפילה, אז היינו לומדים את זה, וזה פילוסופיה, שיעור פילוסופיה. זה לא שיעור פילוסופיה, שיעור בחיים. שיעור בחיים גדולים שיכולים לפקוד בנו אם רק ניתן להם מקום. הרחב פיך במלא, זה נקרא. שהנפש תתמלא מהנשמה. תתמלא את הרצונות של הנשמה. זה לא סותר שאני גם רוצה שהמוסך יהיה בסדר, יש לי גם רצונות פשוטים. אבל גם הרצונות הפשוטים, כשהם ממוזגים ברצונות האידיאליים, הם לא אותם רצונות. זה בא ממקום אחר. אדם שרוצה להקים בית, הוא רוצה להקים בית מתוך ירושלים או בלי ירושלים. זה לא אותו בית. ובמקרה שאנחנו אומרים שהמקים בית הוא מקים חורבה מחורבות ירושלים, ועל זה אנחנו נשבעים תחת החופה. אנחנו בעצם אומרים, הרצון שלי לבית הזה הוא לא רק רצון נפשי, לא להיות בודד, להיות ככה במקום, זה כל אחד רוצה. כן, את המימד הפשוט, הנפשי של הבית, כל אחד רוצה. גם גוי יכול לרצות דבר כזה. זה לא משהו ש... אבל לרצות שהבית שלי יהיה בית ירושלמי. מה הכוונה בית ירושלמי? בית שהוא חי את, 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 את הרצונות הגבוהים הנשמתיים בתוך הפשטות, הנעימות, הטבעיות של הבית, מזוגים בתוכו רצונות ירושלמים. רצונות להיות בית בחורבות ירושלים. בית שמאיר בתוכו את אור השם, את הטהרה, את הקדושה, את המידות הישראליות, ואת הטוב של עם ישראל, ובית שחלק מתהליך הגאולה בעם ישראל. האם זה יגרום לרצונות הפשוטים להיות פחות חיים, פחות רגישות, פחות אהבה, מה פתאום, הרבה יותר, הרבה יותר. הירושלמיות הזאת היא מגביעה ומרוממת גם את הרצונות הפשוטים הטבעיים שיש בבית. אבל הכל מתחיל מרצונות שהתמלאו, כן? רצון אותיות צינור. כן? ואם הצינור השלי שנקרא הקמת בית מחובר לצינור הגדול שנקרא בניין ירושלים. בבית בישראל הוא חייב להיות מחובר לרצון, לצינור הגדול של בניין ירושלים. והנה עכשיו איזה בית, וואו, פילי פלאות. וכל בית הוא יהיה נדבך אחר ברצון הגדול של בניין ירושלים. וזה לא סותר את פרטיותו ואת עדינותו ואת טובו ואת חמימותו הפנימית, שאף הוא מתגברת ככל שהוא שייך לעומק כזה גדול. וכל רוממות הבית וערכו וגדולתו, כי הרצון הפשוט, הטבעי, מחובר לרצון המשפטי. איך? תורה ותפילה. התורה מלמדת אותי על הרצון הגדול, הנשמתי, שנמצא בתוך נשמתי כבר קודם, אבל הוא בהלם. אין, כמו במשל הזה של רב חיים, שדיברנו בתחילת המהלך, הנשמה בהלם. צריך את הרוח שתוציא אותו על הפועל. מה זה הרוח? העולם הרוחני שמברר חשבונו של עולם. מהי ירושלים בשבילי? וכמו מה ירושלים בשבילי? מה זה עם ישראל בשבילי? ומה זה השיבנו מתשובה שלמה לפניך? ומה זה רפאנו? ומה... כל החשבונות שאת... התפילה מבררת לתוך רצונותינו, הם חשבונות עמוקים שנמצאים כבר בתוכנו בנשמה, ועל ידי עולם התורה אנחנו מבררים ונחשפים אליהם, ועולם התפילה מתרגם אותם אל תוכנו. ולכן ברור שתפילה זה עבודה. ויש תפילות שאני אעבור ואני לא הצלחתי ממש, אבל אם כל משהו קטן מהתפילה שאני מצליח להחיות בתוכי ולהרגיש אותו, הוא גילה בתוכי הבאה חדשה של רצון. זה נקרא עבודה תפילה. זה נקרא מתאמצתי. תפילה זה מאמץ, אבל זה לא מאמץ חיצוני. יש מאמץ חיצוני של להלביש לתוכי רצונות. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, בוא נרצה את זה, בוא ננסה לרצות את זה בכוח. לא, זה לא עבודה. כאן אנחנו מדברים על עבודה של גילוי, לא עבודה של הכנסה לתוכי של רצונות זרים. חס ושלום, לא. אנחנו, אחרי שלמדנו, ולכן עיקר התפילה באה מתוך התורה. התורה מלמדת אותנו, על מה אנחנו מתפללים בכלל? איך אני יכול להתפלל לירושלים? אני לא יודע מה זה. ירושלים, מכיר, לא יודע מה, את ירושלים הגלויה, החיצון, לא, זה לא ירושלים שאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים על המושג הרוחני שנקרא ירושלים. הוא נמצא בנשמתנו, אנחנו צריכים אבל לחשוף אותו, לברר אותו, ללמוד אותו. ועד לאט לאט אנחנו רוצים להיות ירושלמים. כן, שרוצים רצונות כלליים, שקשורים לטובת האומה ולקומת הקודש הכללית הזאת שנקראת ירושלים. וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, כל התורה שאנחנו לומדים, אנחנו בעצם לומדים את רצונותינו הפנימיים, כל הרצונות הפנימיים שנמצאים בעומק קדושת נשמת כנסת ישראל שבתוכנו. אנחנו לומדים אותם, מבררים אותם, בהתחלה שכלית. אבל ככל שאנחנו מבררים אותם, אנחנו מזדהים וההזדהות הופכת להיות תפילה. תפילה שאנחנו יותר חיים. ומה קורה בתפילה? הרצון הנפשי נפתח לרצון הנשמתי. בסדר? זה ברור הנקודה הזאת, שאלות על זה, כי זה ככה ממש מימוש. נכון, למדנו על הנר"ן, פה הרב מסביר לנו איך זה מתממש. התורה מבררת את הדעות, וככל שאנחנו מזדהים עם הדעות האלה, מבינים שזה אנחנו, לאט אנחנו מסוגלים גם להרגיש אותם, לרצות אותם, ולרומם את הרצון הטבעי שיחיל בתוכו את הרצון הנשמתי. אנחנו הולכים להיות חיים ברצונות אידיאליים שחקוקים בנשמתנו, אבל עכשיו גם חיים בנפשנו. ומה שחי בנפשנו, אנחנו באמת חיים אותו. מה שחי רק בנשמתנו, אנחנו בפוטנציאל. אבל הוא לא חי בנו באמת. שאלות, הערות על הנקודה הזאת. בסדר? טוב. זה נמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. מה אנחנו עושים שאנחנו לומדים תורה? אנחנו לומדים מי אנחנו. וכשנדע מי אנחנו, נוכל להתפלל את זה. וכשאנחנו מתפללים את זה, אנחנו חיים את זה. בסדר? זה השלשלת. בסדר? בתורה אנחנו לומדים מי אנחנו. מי אנחנו בנשמתנו, לא מי אנחנו בנפשנו. מי אנחנו בנפשי אנחנו יודעים. מי אנחנו בנשמתנו. ככל שנדע את זה יותר, נזדהה עם זה יותר, ככל שנזדהה עם זה יותר, נתפלל את זה יותר. ואם אנחנו כבר מתפללים את זה, זה כבר סימן שאנחנו חיים את זה. וזה התפקיד של התורה והתפילה, שהם עוזרת לנו להבין מי אנחנו ומאלה לחיות את מי שאנחנו. וכשאנחנו חיים את מי שאנחנו בגודל, אנחנו גדלים. וכל תורה ותפילה ממש מגדילים ומחברים את הנשמה אל תוך הנפש. ובונים את החיבור הזה, שהוא ממש כמו טיפות כאלה, שלאט לאט מטפטפות מהנשמה אל הנפש, ומגדילות ומרחיבות את האישיות, הופכות להיות אישיות כללית יותר, ותאורה יותר, ואמונית יותר, וממילא שמחה יותר, ממילא בגבורה יותר, ממילא באמון, כל התכנים האידיאליים של הנשמה הולכים ובונים את הנפש. בונים את הנפש על ידי העולם הרוחני הזה של תורה ותפילה. בסדר? ההבנה הזו של התפילה, שהיא מאוד חורזת בדברי הרב, היא בעצם, היא מסבירה לנו גם למה חז"ל היו צריכים לכתוב את התפילה, נכון? שידור כזה, מאוד מסודר. חז"ל הם בעצם נותנים לנו רנטגן של הפנימיות הנשמתית שלנו. וזה קשה להתפלל. זה לא הגיוני שלא יהיה קשה להתפלל, כי אני בנפש ואני צריך לחשוף עכשיו רצונות נשמתיים. אז לפעמים אני אצליח יותר להתחבר לתפילה הזאת, לפעמים לתפילה, זה בסדר גמור. אני רק צריך לדעת שכל תפילה מרוממת אותי. וכל תפילה היא לא איזו הלבשה חיצונית של רצון, אלא היא גילוי של רצון, שנמצא עמוק בנשמתי. לאט לאט, ככל שאני אלמד יותר, גם אלא אני אזדהה יותר עם יותר רצון שיש בתפילה. לקח כל החיים, אנחנו נלך ונגלה את הגודל הזה, שמצד אחד הוא נמצא בתוכנו, אבל הוא חבוי, הוא דורש גילוי, גילוי על ידי תורה, ואחר כך מתוך כך אנחנו יותר ויותר חיים את הדברים בתפילה.
אז
הם לא אמרו שהם לא רואים אותם במדרגה חדשה. אבל אם
אנחנו מחברים אותם לכלל ישראל,
עכשיו
כבר
אתה
מצפיעה
שהיא תפילית, כי כן מתאים יותר את הרצון של הנשמה? אז זה שאלה מצוינת. האם יש מקום לתפילה על רצונות פרטיים? כן? קודם כל, בוא נתחיל מההלכה, כן? בהלכה, ודאי שיש מקום. לא רק שיש מקום, כן? יש תחנות מסוימות, נכון? שחז"ל נותנים לנו, אם זה בשמה קולנו, ואם זה נגיד בכל תפילה, אני יכול להכניס שם, נגיד בתפילת רפאנו, אני יכול להכניס משלח רפואה שלמה לחברתי וכו' וכו'. אז א', ודאי שיש לזה מקום. אבל כתוב בהלכה שהפרופורציה צריכה להיות שהרצונות הפרטיים הם יהיו נלווים אל התפילה הכללית של התפילה. לא שאני מתפלל בזריזות את הכל, ועכשיו כן, שעתיים אני נותן לקדוש ברוך הוא את כל הרצונות, אלא שיהיה. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה, כי מה זה מלמד? שכשהרצונות הפרטיים הם נספחים אל הרצונות הכלליים, הם בעצמם כבר יש להם מנגינה אחרת. יש להם מנגינה אחרת. אדם שלמד, ולכן גם כשאני אתפלל לחברה שלי, אני אתפלל קודם כל על כל חולי עמך ישראל. ואז גם התפילה שלי לחברה שלי היא אחרת לגמרי. כן? היא באה ממקום, כי כשאדם הוא טוב, הוא רוצה שלכולם יהיה טוב, לא רק לחברים שלו. נכון? כתוב על החסידה שהיא מתחסדת עם חברותיה. אז שואלים, אז למה זה עוף תמה? כל העופות, הם, יש להם סימנים של מידות רעות. כן? הם דורסים, החסידה מתחסדת עם חברותיה. אומר הרבה השם טוב, רק עם חברותיה. כן? אז אנחנו לא מתחסדים רק עם החברות שלנו. במיוחד עם החברות שלנו, ברור שיש לי קרבה יתרה לחברות שלי. זה בסדר גמור, אבל מתוך כל חולי עמך ישראל, זה הופך את אותה תפילה לחברה שלי, שהיא באה ממקום נפשי הרבה יותר נקי, הרבה יותר טהור. ולכן אנחנו, מתוך התפילה הכללית, באים אל הרצונות הפרטיים. ואז בהחלט, ובוודאי, לא רק שיש ממש מקום לשיח הפרטי, כי זה ממש הופך את זה בסוף, שהשיח שלי עם הקדוש הוא לא רק על הרצונות הכלליים, הוא ודאי גם על הדברים שמציקים לי, על הדברים שייכים לי עכשיו לעולם הפרטי שלי, אבל כשזה בא מתוך הרצונות הכלליים, אז זה נותן ערך אחר, עוממות אחרת, גם לרצונות הפרטיים, שבהחלט יש להם מקום. כן.
זה יכול, זה צריך לעבוד דווקא בתנועה הזאת של כמו משפט, כאילו מרחב לצער, או שזה יכול להיות גם ההפך, כאילו, אני כן מתחברת מאוד השאלה שיש לנו רצונות פרטיים שהם באמת נגזרים מתוך רצון כללי, שהם...
נכון.
אז השאלה אפשר גם לעשות
ההפך או שכדאי? כן, אפשר גם לעשות ההפך, לגמרי. זה נכון שחז"ל בנו לנו ככה את התפילה ככה, אבל כשזה בא ממני, זאת אומרת, עכשיו אני, יש רצון ספציפי שאני חי אותו, וגם רואים איזה דוגמאות, למשל שמשון, כן, ששם בקרב, ואז בידום הוא חסר לו מים, ובסוף שם הקרב הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא למים, ומתוך הבקשה שלו למים הוא מתפלל לרצונות יותר ידיעה. יש גם תנועה כזאת, לגמרי. כי זה נכון, עכשיו, זה גם קשור לבן אדם. זאת אומרת, אם אני בן אדם שבאופן כללי משתדל לרומם את עצמי לרצונות האידיאליים, ממילא עכשיו שחסר לי איזה משהו והוא כואב לי, זה נגזר מכל האישיות שלי, כן? זה לא עכשיו כואב לי שהקבוצה שלי הפסידה וזה, כאילו, יכול, זה גם, המקום הפשוט הזה הוא בכלל לא פשוט, הוא כאב של יהודי. וככל שהיהודי הזה הוא יותר חי את יהדותו הכללית, ואלה גם הרצונות הפרטיים שלו הם לגמרי, ואכן זה מאוד חשוב ההערה הזאת. הרבה פעמים הוא יתחיל מהרצון הפרטי שאני עכשיו מרגיש אותו, וממילא, כן, משם גם פותח צינורות לקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש סיפור כזה על הבח, שפעם קראתי בסיפור הצדיקים. הבח היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו רבי יואל סירקיס, בעל הבית חדש. אז הוא פעם, הוא היה כותב חידושים, והיה אני מרוד, לא היה לו כסף איפה או זה, וכתב את החידושים שלו על קירות הבית. כן? היום אנחנו קוראים את זה בנחת, וכן, לומדים את זה, את החידושים שלו, לא היה לו איפה לכתוב את זה בכלל. אז פעם קראתי שהוא התחיל לבכות, אין לו איפה לכתוב את החידושים, יש לו כל כך הרבה מה לחדש, אין לו איפה לכתוב את זה, אבל כל הקירות היו מלאים. כן. אולי בגלל זה הוא קרא לבירוש שלו בית חדש, היה צריך בית חדש לכתוב את החול, אבל הוא מתחיל לבכות שם, ואז ככה קראתי שהפסיק לבכות, אמר, טוב, מה אני בוחר רק על החידושים שלי? לבכות על התורה בעם ישראל, לבכות על הגאולה בעם ישראל, צריך לבכות על השכינה בעם ישראל, צריך לבכות מחדש. זאת אומרת, הנה התנועה הזאת של הנה המקום שלי, פתאום פותח אותי לאיזו רגישות כלפי דברים רחבים יותר, ובהחלט יש לזה ממש, ממש מקום. וגם אם זה נשאר במקום הפרטי, זה גם טוב. אני בסוף בן של השם. גם את זה צריך לזכור, שהכאבים שלנו, הם כתוב שכל כאב של יהודי, הוא כואב בצער השכינה. אז בהחלט שזה מקום, גם אם אני עכשיו לא מרומם את זה כמו הבח למקומות כלליים, זה שייך למקומות כלליים. בסדר? יופי. בואו נשלים את הדברים. יש לנו זמן? אנחנו עד וחצי? בסדר? טוב, תראו. יש לנו פה פסקה של הרב בעולת ראייה על ציצית. ציצית היא מצווה מאוד מעניינת. המצווה הראשונה שבנים עושים ביום זה מצווה ציצית. מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו לוקחים בגד. זאת אומרת, יש בדרך כלל, נגיד, תפילין, אתה לוקח חפץ של מצווה, מזוזה, חפץ של מצווה. פה אתה לוקח את הבגד הטבעי שלך, וכאילו ממשיך אותו עם כמה חוטים, שוונצים כאלה שיוצאים שם החוצה, גורם לך לראות כמו איזה שלום פר. זה מצווה מאוד משונה כזאת. כן? אם זה מצווה, תעשה תפילין, תעשה מזוזה, תעשה איזה משהו טבעי, בגד זה הדבר הכי טבעי בעולם, נכון? אבל יחד עם זה, הוא עצמו הופך להיות החפץ של המצווה כשמוסיפינו את החוטים וזה. ודווקא מצווה ציצית כתוב עליה, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. יש בה איזשהו משהו שמבטא דגם כללי לעניין המצוות. דווקא באופן הזה של הציצית. זה גם המצווה שהיא הולכת עם כל הזמן, וגם היא מבטאת, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. יש משהו בציצית שהוא איזה תזכורת, מה זה מצווה בכלל. אז בואו נראה, הרב מסביר את הדברים, הם מאוד מאוד התחלו פה לסוגיה שלנו, על התהליך שהתורה והמצוות עושות לנו בהוצאה לפועל של הנר"ן, של הנשמה, רוח נפש. אומר הרב כך, המעשים כולם הינם תוצאות ישרות מתאימות על פי תכונות הנפש, המתגלות על פי ההתלבשות של המידות ביפעת תפארתן. עכשיו אני רואה ש... פסקה התחילה, משפט אחד מאוחר יותר. יש פה עולת ראייה? חלק א'? יש שם בסד הלבן? איזה חבל לי, שלא חסר פה משפט. תודה רבה. ובעימוד של העולת ראייה החדש, אני רואה שהם התחילו את הפסקה במקור לא נכון. חסר פה משפט. ואני אקריא לכם את המשפט שחסר. המשפט שחסר הוא ככה. חבל לי שאין לכם את זה. תנסו להקשיב גם שזה לא נפלכם. ועד עכשיו דיברנו על תורה ותפילה. הפסקה פה תשלים לנו את העבודה של המידות והמעשים. מידות ומצוות. כדי שיהיה לנו פה מערכת שלמה. אומר הרב ככה, המידות הנפשיות כולם הינן לבושי הנפש. הלבושים של הנפש זה המידות. כאן שהרב מדבר על נפש, הוא מדבר על עצמות הנפש, דהיינו הכוונה הנשמה. איך הנשמה יוצאת אל הפועל? מה מלביש את הנשמה? המידות. המידות זה כמו, אנחנו מדברים על בגד, נכון? הבגד של הנשמה, כן? מה שמלביש את הנשמה, נכון? זה הנפש, נכון? מה בנפש מלביש את הנשמה? זה המידות. מה הכוונה שהמידות מלבישות את הנשמה? עם הלבוש של הנשמה? נשמה זה משהו שאי אפשר לחשף אליו במהותו. היא עמוקה מדי, היא כללית מדי, היא נשמתית, היא עליונה. אנחנו צריכים להלביש אותה כדי שאי אפשר להיפגש איתה, נכון? כמו אדם שאתה לא יכול להיפגש איתו כשהוא לא לבוש. אם הוא לא יהיה לבוש, אתה לא תפגוש את הבן אדם, תפגוש דברים אחרים. אתה רוצה לפגוש את הבן אדם, הוא צריך להיות לבוש. והלבוש מבטא, הלבוש זה לא הוא. פה עכשיו יש לך פה איזו התמודדות כזאת. הלבוש מבטא אותו. זה קשור לרמז גדול שהשלה הקדוש אומר על המילה בגד. אולי נתעכב על זה שנייה, כהקדמה לדברים. המילה בגד, ב' ג' ד', נכון? זה אותיות עוקבות, וחסר בהם את ה' נכון? בלי א', בגד, ב' ג' ד'. אז מה זה א'? א' זה אני, זה האור האלוקי שבתוכי, שאמור להתגלות על ידי הבית ג' ד', זה בגד. בגד אמור להיות הלבוש של מה? של העצמיות של האדם. שבלי הבגד לא תפגוש את העצמיות של האדם. אבל מצד שני, בגד זה קשור למילה בגידה, נכון? הוא יכול להיות גם במקום לגלות את העצמיות של הבן אדם, הוא יכול להיות איזו מסכה כזאת שמסתירה את העצמיות של בן אדם. תראו, התלבשתי, זה. נכון? הבגד, אותו בגד, הוא יכול להיות גילוי, והוא יכול להיות תחפושת. אם אני אראה את הבגד כביטוי של העצמיות שלי, ככה אני חווה את הדברים, אז ממילא, כן, זה כתוב, אתה מחכם, בסופו שיהיה רבב על בגדו, בגד זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי דרכו אני יכול להתגלות בעולם. לא שהבגד הוא חשוב, העצמיות שלי חשובה, אבל העצמיות שלי לא תתגלה בלי בגד. שמביע אותי בצורה מדויקת, כן? כלפי חוץ. אבל אם אני אתפוס את הבגד בתור העיקר, אז אני הופך להיות סוג של, כן, הנה, תראו את הבגד שלי, אני הפכתי להיות קולב של הבגד. כן? הנה הבגד, והבגד שלי הוא לא מבטא את העצמיות שלי, הוא הפך להיות העניין בצד עצמו. תראו את הבגד, תראו את הבגד, אני יפה בזכות הבגד, אני חשוב בזכות הבגד. יזהר לך. זה בגידה. זה לא גילוי של העצמיות, זה חסימת העצמיות. בסדר? איזה רמז נפלא זה, נכון? זה כתוב בשלה הקדוש. כן? האם הבגד, אם הבגד הוא המשך של א', א', יש פה אור, יש פה גילוי פנימי, יש פה אלוקיות. א', זה אמונה, זה אהבה, זה אור, זה כל הטוב שיש בתוכנו. עכשיו האור הזה צריך להתגלות בעולם. כן, צריך לגלות אותו, צריך לבושים לאור הזה. לגלות אותו על ידי לבושים נכונים. אבל אם הבגד כבר יהפוך להיות העיקר, אז במקום שיהיה לבושים לאור, הוא יהפוך להיות חסימה של האור. הוא יהפוך להיות איזו התנשאות, איזו גאווה, איזו התייפיפות חיצונית, שהיא לא מבטאת את העצמיות הפנימית, הטובה, העמוקה שנמצאת בפנים. תדע, זה עולם שלם כאן, הוורט הזה של השלה הקדוש. אז עכשיו, אומר לנו הרב, אני ככה מלביש את זה על העבור של השלה, אותו דבר המידות. המידות של האדם הם הלבוש של הנשמה. עיקר האדם זה הנשמה, אבל איך הנשמה מתגלה? נשמה זה אור כזה גדול שהוא צריך לבוש. עוד לפני הלבוש החיצוני של הבגד שעליו דיברנו, הלבוש של הנשמה זה המידות הטובות. הן מאפשרות לאור אינסוף שבתוכי להתגלות. במידת החסד, במידת הגבורה, במידת השמחה, במידת הזריזות, במידת הנקיות, במידת אהבת הבריות, וכן הלאה וכן הלאה. כל המידות הטובות הם לבושי תפארה של אור אינסוף של הנשמה. הנה לנו עוד דרך לראות איך הנפש מוציאה לפועל את הנשמה. כי מה יש בנפש? מידות. והמידות המתוקנות, הנקיות, הטהורות, הם גילויים נפלאים לאור אינסוף שבתוכם. או שהמידות יכולות להיות גם חסימה. מידות לא טובות, הופכות להיות חסימה של הנשמה. כן.
איך זה יכול להיות שיש מידה רעה
שמבטאת את הנשמה? מידה רעה לא מבטאת את הנשמה. מידה רעה, ואנחנו נלמד את זה בהמשך, היא כמו לקחת לבוש, שאמור להיות גילוי של הפנימיות, אבל לקחת לבוש ולהפוך אותו להיות חסימה של הפנימיות. זה תלוי בתודעה שלי, נכון? זה אותו לבוש. הלבוש לא השתנה, הלבוש לא השם. אני נתתי לו עכשיו ביטוי לא מתוקן. אותו דבר במידות, אנחנו נלמד את זה בהמשך. אין מידה רעה במהותה, אבל יש מידה שאני יכול להשתמש בה בצורה רעה, ובמקום שהיא תהיה גילוי של הנשמה, היא תהיה חסימה של הנשמה. בסדר? וזה אנחנו נלמד בהמשך לגמרי, איך ממש כל מידה יש לה את הביטוי המדויק שלה, איך היא יכולה להיות גילוי של נשמתנו. אבל בכללות אנחנו אומרים עכשיו, כל המידות הטובות מאפשרות לנשמה, איך הנשמה חיה? איך היא מתגלה? איזה אור כזה, פתאום מאיר את הכל, מסנבר את הכל, אולי יצא משה רבנו, כן? לא יכל, קראנו פניו. אבל אור נשמתנו קורן על ידי מידות טובות, זה הלבוש על הנשמה. בסדר? אז עכשיו אנחנו הוספנו פה עוד מרכיב בעבודת השם לתוך המרכיבים שלנו, נכון? היה לנו תורה ותפילה שמנביעים את הנשמה, אבל איך מגלים את הנשמה, איך מתרגמים את האור הפנימי הזה בתוכנו, בתוך החיים? המידות. המידות הן הלבושים של הנשמה. לכן את המשפט הכי חשוב פה אין לכם, וזה מצייר אותי. בסדר, אבל לא נורא. אסור להצטייר שהנשמה לא תתכסה. עוד פעם אני אקרא את זה. המידות הנפשיות אינה לבושי הנפש. העצמיות הנפשית באיזוס פנימיותה היא עניין ניסה ונעלה, תמיר ונעלם מכל רעיון והשגה גופנית. שמעתם מה אמרנו עכשיו כאילו בכללות? העצמיות הנשמתית היא דבר נעלה, דבר נסגר מדי. תמיר ונעלם, ממש הנעלמות הזאת של הנשמה שעליה דיברנו. אז איך יכול להתגלות? המידות הן מלבישות אותה. נותנות לה את תוארה ואת תפארת אופייה להתגלות על מרחב החיים. המידות מגלות את הנשמה על מרחב החיים. בסדר? נשמה זה אור כל כך גדול, איך הוא מתגלה? המידות הטובות. הם הגילוי של הנשמה. עכשיו מגיע המשך, המשפט הבא כבר נמצא לכם בדף. אחרי המידות יש לנו עוד תחנה. אתם מבינים למה זה כל כך חסר פה. המעשים זה כבר התחנה הבאה. המעשים כולם הינם תוצאות ישרות מתאימות על פי תכונת הנפש המתגלות על פי ההתלבשות של המידות ביפעת תפארתן. מה זה מעשים? גילוי של המידות בצורה החיה, בצורה הממשית. זאת אומרת, יש לנו פה ממש תחנה, תחנה אחרי תחנה. נשמה, איך היא יוצאת אל מוציאים אותה לפועל? על ידי תורה ותפילה. איך היא מתגלה? איך היא מתלבשת בחיים? איך היא מופיעה בחיים? על ידי מידות. איך מידות מתגלות? מעשים. מה זה המעשים האלה שמבטאים את המידות הטובות? מצוות. זאת אומרת, אנחנו הולכים ובונים מבפנים החוצה. אור הנשמה יוצא לפועל על ידי תורה ותפילה, מתורגם על ידי הנפש בעולם המידות, ומשם בעולם המעשים על ידי המצוות. וככה, כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ממש מערכת שלמה, שלוקחת אור אינסוף, מתרגמת אותו על ידי עולם רוחני, לתוך המידות ולתוך המעשים, מצוות. בסדר? תראו, טוב, בוא נדבר על זה. מה יוצא מהתובנה היקרה הזאת? כמה זה משונה אם אדם עכשיו יעשה את המעשים של התורה, מצוות, והמידות שלו מקולקלות? לא הבנת את כל הרעיון. אנחנו מגלים אור הנשמה. איך אור הנשמה מתגלה? מתוך העבודה של התורה והתפילה, עכשיו המידות מתמלות. והמידות מתמלות זה מתבטא במעשים. המעשים של המצוות הם ביטוי של המידות הטובות. זה הכל ביטויי ביטויים, נכון? מי למעלה למטה? מהעולם הרוחני אל העולם הנפשי, עולם המידות. ומעולם המידות אל העולם המעשי. וככה אנחנו מתרגמים את אור הנשמה שלנו לתוך האישיות, מידות, לתוך החיים, מצוות. עכשיו אחד מקפיד על המצוות, כן? רואה מישהו, לא יודע מה, מתנהג לא לפי התורה, אז הוא צועק עליו, מה אתה נוסע בשבת, זורק עליך אבן, בא לפנות התייחלות, זורק עליך אבן, תגיד מה אתה נורמלי, אני לא מבין, מה אתה עושה, מה זה שבת? שבת זה התגלות הנשמה, איך אתה יכול לעשות מעשה כזה שסותר את כל, לא הבנת את שום דבר? אין מעשים, אין יכול להיות מצוות, עולם המצוות, אם הוא לא מביע את המידות של התורה. המידות של התורה הן המתרגמות את הנשמה, ואחר כך זה מתורגם על ידי מצוות במעשים המדויקים. אז אם אדם עכשיו, כן, חשוב לו המעשים של התורה ולא חשוב לו המידות של התורה, זה כמו שאתה, יש לך פה צינור, הנה הנשמה מתגלה, אבל היא לא ממשיכה דרך הנפש, ופה אתה, במעשים אתה רוצה להמשיך, אבל המעשים זה הכל גילוי אחד. זה צינור, צינור אחד ממשיך. המידות הן תרגום של הנשמה לתוך הנפש, ומשם למעשים, על ידי המצוות. נכון שזה גם פועל הפוך. אחרי המעשים יש יכול לבבות. אני יכול לעשות מעשה טוב שישפיע גם על, 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 על המידות הטובות. אבל מה המטרה של הכל? זה הכל בניין אחד. להאיר את אור הנשמה שיאיר בתוך הנפש ושיאיר בתוך המעשים. זה בניין אחד. וגם הפוך זה אבסורד. אדם שעובד על המידות שלו, כן, מלא מידות, אברהם, יצחק ויעקב, אני מאוד מתחבר לצד הזה של התורה. מעשים זה פחות, אתה לא מבין. כל המידות האלה, יש להם דרכים מדויקות איך לצאת אל הפועל. אז אתה מתמלא בנפש, אבל אחר כך אתה לא מוציא את זה לפועל בחיים. שוב, זה מערכת אחת. מערכת אחת, מהנשמה אל הנפש, אל הרוח, אל הנפש, אל המעשים. כשאנחנו מדברים על מידות טובות, אנחנו קצת נפתח את זה פה גם בפסקאות האלו. אנחנו מדברים על מידות טובות, אנחנו מדברים עכשיו, עכשיו אנחנו מנסים לדייק. יש מידות טובות, קרי, מידות טובות שהעולם הזה רואה אותן כמידות טובות. כן, לא יודע מה, מישהו עכשיו תקוע, אתה נותן לו איזה משהו, עוזר, כן, במרחב החיים הרגיל. אנחנו מדברים על מידות שמתרגמות את האור אינסוף שבנשמתנו. חלקם יהיו דומות, כן, למידות הטובות של ה... כן, של העולם, וחלקם יהיו לא דומות. כשהתורה אומרת לנו איך לכבד את כבד אביך ואת אמך, אז זה לא רק, יש לזה הגדרות אחרות לגמרי. אתם יודעים, לא סתם הלכה. כשאבא ואמא נכנסים פעם ראשונה לחדר, אני רואה אותם פעם ראשונה ביום, צריך לעמוד. אתם יודעות את זה? בשבילנו הורים זה שכינה. זה לא מפחד, זה כבוד אחר לגמרי. ההורים, רבי יוסף היה אומר, אי קומי קמי שכינת. זה אותו כיבוד הורים שנמצא גם בבית, אבל זה כיבוד הורים אחר. הוא נובע מתפיסה אחרת, הוא נובע מתורה אחרת. כן? ולכן אנחנו מדברים על המידות הישראליות שעניינן להוציא לפועל את גדלות הנשמה. כן? ולכן הרבה פעמים אנחנו נמצא שאותן מידות שיש בנו, אבל הן מתוארות אחרת, יש להן גוון אחר בהופעה, כן, בהופעה הישראלית שלהם, ולפעמים זה גם אפילו יהיה סותר. כן? מידה ישראלית אומרת שהמרחם על אכזרים מתאכזר על רחמנים. והיום בעולם דווקא זה נחשב מידה טובה לרחם על אכזרים. כן? זאת אומרת, המידות שלנו צריכות להיות הבאה של הנשמה. וכדי שהם יהיו הבאה של הנשמה, מה אנחנו צריכים? איזה חשבון? אמר לנו ארבע פסקה ראשונה, חשבונה של תורה, שמגלה לנו את המידות כפי שהם במקור הישראלי שלהם. בגדות הישראלית שלהם. אבל המערכת היא מערכת אורגנית, מלמעלה עד למטה. מחוכמת התורה, שמוציאה לפועל נשמתנו, על ידי תפילה, למידות טובות שמותאמות למדרגה הזאת, ולמעשים מצוות שמדויקים בהוצאה לפועל עד לפרטי הפרטים. אנחנו עוסקים פה בהנבעת הטוב האלוקי בתוכנו, אנחנו הופכים להיות צינורות של הטוב האלוקי. ממילא זה קומפלקס. זה מערכת אחת, ואנחנו נדבר בשיעורים הבאים, מה קורה, כמה זה מזעזע, נבין, כן, ממש בגדולי ישראל, כמה זה מזעזע שאדם מנסה, נגיד, למשל, כן, מה שמאוד מצוי, יכול לדלג על תחום המידות וישר לעבור למצוות, כאילו, תורה ומצוות, בלי, לא הבנת את כל העניין. זה קומפלקס אחד, הנבעה בתוכנו של דוב השם, זה יכול להיות עם מידות עקומות, זה יכול לייצר את המוטציות הכי עקומות. בסדר? זה קצת נדמה לי שנשאלה איזו שאלה באחת השיעורים הקודמים, איך יכול להיות שאם תורה, אם מוציאה לפועל את... אז איך יכול להיות זה מתגלה בכל מיני לפעמים גילויים לא מחמיאים, כי לא מבינים את מה שאנחנו לומדים פה, כן? עבודת השם זה לא רק תורה, כן? זה תורה, תפילה, מידות, מעשים. כשמוציאים לפועל, אז אנחנו צריכים להבין מה אנחנו מוציאים לפועל. כמו שהרמב"ם אמר זה בפסקה הקודמת, זה הנבעת חיים. הנבעת חיים של טוב נשמתי אינסופי, לאט לאט לומדים לתרגם אותו לתוך חיינו. להפוך אותו לתפילה, להפוך אותו לתנועת נפש, למידות טובות, למעשה. כן.
זה כאילו, זה לא תנועת
כוחה
שנגיד, אם אדם מתוך איזשהו לומד תורה, אז באופן ישר מזכך את המידות שלו, שכל פעם אדם מחזקך את המידות שלו, ואז מתוך זה, אז כאילו כל
שאלה מעולה, אבל כמובן שזה הנושא של הדף הבא, אז בואו נשאיר את זה לשם, בסדר? לא רוצה לעשות לעצמי ספוילר, רק שעבים לכם. לא, בסדר, כי זה נושא, היחס הזה. בסדר? אז זה ממש אחרי הדף הזה, אנחנו עוברים לשם. בסדר? אנחנו פשוט רוצים לעשות בסדר, לפי הסדר. טוב, נתלבט עם... טוב, בואו נקרא פה שיש שני משפטים ונעצור. אומר הרב ככה, יוצאים הם המעשים. טוב, נראה לי כבר תפס המרובה לא תפסת. בסדר, אנחנו נעצור, נמשיך את זה. בסדר? אני לא יודע מה זה, ראיתם, חסר לכם פה את המשפטים הראשונים של הפסקה, או שאני אנסה לצלם את זה לפעם הבאה מצורה מתוקנת, או דפים האלה לא כל כך טובים. טוב.